ועכשיו אנחנו לפינתנו היו ועודם, אנחנו משתדלים מדי שבוע להזכיר אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, משנתם, מורשתם קיימת ונמצאת במלוא הדרה, ובחודש אוקטובר 1810 תשרי תף קוף עין א', הלך לעולמו הרבי נחמן מברסלב, שנדמה שאין מי שלא מכיר כמה מורשתו ומשנתו קיימת, וחסידים רבים רבים בארץ ובעולם הולכים בעקבותיה. ואנחנו מבקשים לדבר על רבי נחמן מברסלב עם פרופסור צבי מרק, חוקר חסידות וספרות יהודית, ולא מכבר גם כתב ספר על הרבי נחמן. ערב טוב לך פרופסור צבי מרק, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב לכם.
ואני יודעת שהיום צום גדליה, ואתה ממש לפני פרק זמן קצר פתחת את הצום, אז התודה גם על המאמץ הזה כפולה ומכופלת. אז בבקשה, במאי שלך, מה אתה יכול לספר לנו על רבי נחמן מברסלב?
רבי נחמן מברסלב היה מנהיג חסידי, הוא היה הנין של הבעל שם טוב, מייסד החסידות, הוא פעל באוקראינה, ובחייו היו לו מעט חסידים באופן יחסי.
גם צריך לומר שהוא נפטר בגיל מאוד צעיר, 38.
נכון, נכון. ואחד הדברים שמאפיינים את רבי נחמן, שהיצירה שלו שהוא הותיר לדורות, וגם היום יש לה נוכחות בתרבות הישראלית, היא מגוונת גם מבחינת הסוגות שהוא כתב בהן. רבי נחמן גם היה דרשן והוגה דעות, וכתב את הספר ליקוטי מוהר"ן. יותר נכון, זה אוסף של הדרשות שלו, ההגותיות, שהוא כתב, ובהם הוא מביע את השקפת עולמו, החסידית, הקבלית, ומתייחס גם לשאלות של הזמן, של זמנו, ובמקביל לזה הוא גם היה סופר. הוא כתב סיפורי מעשיות, והסיפורים האלה התפרסמו כספר רק לאחר פטירתו, ב-1815, ספר סיפורי מעשיות, והסיפורים האלה עצמם הם ממש אחת מההתחלות החשובות של הספרות העברית החדשה. הסיפורים של רב נחמן, בניגוד לסיפורת החסידית באופן כללי, הם לא מספרים רק על חסידים ועל מה קורה בין הרבי לתלמיד, אלא הם סיפורים שעוסקים בדמויות שאפשר לקרוא להם אוניברסליות, של קבצנים ומלכים ומשוגעים, ובמובן הזה רב נחמן הוא בעצם איזושהי חטיבה עצמאית בתוך הסיפורת החסידית, שלאחר מכן היה לה כל מיני המשכים גם בספרות העברית החדשה.
אם הייתי מבקשת אותך, באמת זה אחד הדברים המדהימים, זה שהוא הלך לעולמו בגיל מאוד צעיר, ועדיין הוא השאיר קהל כל כך גדול שמתמיד במשנתו. אז אם הייתי מבקשת אותך לתמצת מה במשנה הזו עושה אותה כזו,
הייתי מציין אולי שני דברים. נקודה אחת היא הנקודה שרב נחמן כבר התחיל להתייחס לניצנים של ההשכלה שהיה בדורו, והתייחס לגישות רציונליסטיות, והוא היה ספקן ביחס אליהם. ובאיזשהו מקום הוא הציג את האדם כיצור שהרבה יותר עשיר מאשר רק הצד השכלי שלו. גם התודעה האנושית היא הרבה יותר עשירה, והרבה יותר מגוונת, כן, היום אנחנו כבר מדברים על...
שזה מה שאפשר להכניס לקהל המאמינים, את כולם בעצם.
וזה בעצם הייתי אומר, הקדים את המאוחר. בתקופה של רבי נחמן, עוד כאשר ההשכלה והאמונה שהשכל לפתור את כל הבעיות, גם את הבעיה היהודית, כן, אם רק נשנה את ההשכלה, ושאנחנו רוכשים ונשנה את הספרייה שבה אנחנו לומדים, אז ייפתר הבעיה היהודית. והיה הרבה אמונה בהשכלה, ורב נחמן כבר היה ציני, זה לשון המתה ביחס לדברים האלה, ובמובן הזה הוא נתן איזה משנה, נקרא לזה, שהיא פוסט השכלה. והיא כבר מגיבה להשכלה, ולימים היא הפכה להיות רלוונטית. בימים שגם בתקופות היותר מאוחרות, כאשר כל האמונה בתרבות המערב התעררה בעקבות השואה, בעקבות דברים אחרים, כאשר הבירה של התרבות הגרמנית הפכה להיות בירה של מוקד של רצח וכן הלאה, אז גם כן הדברים שרב נחמן היה להם יותר אוזן קשבת. נקודה שנייה שהייתי מציין זה שרב נחמן עוסק הרבה במצבי משבר. הוא לא מתאר רק את האדם בסיאו, הוא לא רק מדבר את רגעי ההתעלות של האדם, אלא מדבר הרבה גם על המצבים שבהם אדם שבור נפשית. ורב נחמן גם סיפר על עצמו שגם הוא יש לו ימים קשים, הוא גם היה לא מתבייש לפעמים גם לשתף את החסידים שלו ברגעים הקשים שלו, ברגעי גם מספר על נפילות שהיו לו, וגם מספר ממש על רגעים שהוא הרגיש, הוא ממש צריך להתחיל הכל מההתחלה.
אז אם אני מבינה נכון באמת, מצד אחד העממיות, ומצד שני אנושיות, אלה היסודות שאתה מדגיש לגבי משנתו?
כן, אני אומר שבעצם רב נחמן פיתח תורה שלמה של איך להתייחס למצבי משבר.
כן.
ואנחנו מוצאים את זה עד היום שאנשים לפעמים במצבי משבר, ככה הם מגיעים לרב נחמן. דווקא ברגעים החלשים שלהם הם מוצאים בו איזשהו מישהו שמדבר איתם דבר ראשון גם בגובה שהם נמצאים, אבל גם לא נשאר שם, אלא מראה איזה שהם דרכים להתמודד עם המשבר, לצאת מהמשבר, אפילו להתחזק מהמשבר, והדברים האלה יש להם הרבה משמעות, גם במובן הפרטי כמובן, בימים האלה יש לזה גם במובן הלאומי.
כן.
היכולת להתמודד גם עם מצבי משבר, ולדעת שזה חלק מהקיום האנושי, זה כלי חשוב גם לדעת איך אחר כך באמת להתמודד, כן. להמשיך הלאה, גם אחרי שאתה עובר כאלה דברים קשים. וזה אפיין את רב נחמן.
ובאמת בשניות הבודדות שעוד נותרו, אם הייתי מבקשת אותך איזה משפט סיכום, לגבי איש כזה ענק, אז מה היית אומר?
אני אומר, יצירתיות, אחד הדברים שמאוד מאפיינים את רב נחמן, והייתי רוצה אולי עוד לחזור עובד לנקודה הקודמת ולציין שרב נחמן דווקא אנחנו מכירים את זה בציבוריות הישראלית, שהחסידי רב נחמן רוקדים ברחובות ושמחים, כן. ורוקדים על ונים, אבל התפיסה של רב נחמן של השמחה עצמה היא הייתה תפיסה של אף על פי כן. הכוונה אנחנו שמחים למרות שהעולם לא דווקא מסתדר לנו שמחה. היא גישה במובן מסוים מהפכנית. כוונה אנחנו שמחים כי אנחנו רוצים לשנות את העולם. כן. זה לא רק תגובה לעולם, אלא זה איזשהו תגובה מהפכנית שאנחנו רוצים להוסיף את האנרגיות של השמחה בעולם ויחד איתם לפעול ולשנות.
אז נדמה לי שזה משפט מסכם, שמחים למרות. פרופסור צבי מרק, תודה רבה ששפכת אור על רבי נחמן מברסלב, ושתהיה שנה מבורכת וגמר חתימה טובה. תודה.
תודה רבה גם לך.